שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק קידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי stoicisrael.com. דרך האתר אתם יכולים לפנות אליי לשיחות ייעוץ אישיות או להירשם לקורס הבא. אתם יכולים גם לחפש את דף האינסטגרם או קבוצת הפייסבוק. אם אתם תעקבו על התכנים שם, זה יעזור לכם לתרגל, להנחיך בחייכם ולשמר את הפילוסופיה הסטואית. והיום אני אלווה אתכם לתוך איזשהו שיחה, לא ציטוט, שיחה עם גלעד זומר, פילוסוף מאקרופוליס החדשה שחי בשיקגו, והשיחה עם גלעד זומר הולכת להיות על נושא של פילוסופת חיים ככלל. גלעד זומר כתב ספר לפילוסופיה סטואית, אבל זה לא הפילוסופיה העיקרית שהוא עוסק בה, והשיחה איתו תעסוק בכלל במה זה פילוסופת חיים לעומת הפילוסופיה ההגותית האקדמית שלומדים אותה באוניברסיטאות היום. אז מוזמנים להאזין ותהנו.
התחלנו. אז שלום לגלעד, גלעד סומר. אנחנו לפודקאסט של אמנות החיים, ובמקום שאני אציג אותך, אני אשמח שאתה תציג את עצמך.
טוב, כפי שאמרת, קוראים לי גלעד זומר, אני פילוסוף, אני גר בשיקגו, אני פילוסוף באקרופוליס החדשה. אני עוסק בפילוסופיה כבר 20 ומשהו שנה, וכשאני אומר עוסק בפילוסופיה, אני מתכוון לפילוסופיה כדרך חיים, פילוסופיה בסגנון הקלאסי, אמנות החיים. האמת שלא ידעתי שככה קוראים לפודקאסט, אבל אני מאוד אוהב את השם הזה, כי באמת, כשמדברים על פילוסופיה, על אהבת החוכמה, זה בעצם אמנות החיים, זה ממש, ממש מתאים. זהו, תודה רבה שהזמנת אותי.
בכיף, אז באמת חשבתי שקודם כל אני אספר שגיליתי אותך בעקבות שחיפשתי קצת חומר על מוסוניוס רופוס, לפרק שעשיתי על מוסוניוס רופוס בהשוואה גם לבריין כוכב עליון הסרט, ונתקלתי במאמר שלך באנגלית על חייו של מוסוניוס רופוס, וראיתי ראיתי שהכותב הוא גלעד, אמרתי גלעד, זה מישהו משלנו, משלנו אין לנו הרבה שאני יכול לראיין על פילוסופיה סטואית, או בכלל על פילוסופיות חיים. וכפי שסיפרת לי קודם, אתה פילוסוף אקלקטי יותר, אבל כן רואה בפילוסופיה כפילוסופיית חיים ולא כפילוסופיה אקדמית, וזה מה שחשבתי שנכון שאני באמת נדבר עליו, כמו שהפילוסופיה סטואית יועדה להיות, ונשמח שתספר קצת איך, מה זה אומר פילוסופיה אקלקטית, איזה תחומים משפיעים עליך יותר או פחות, ואיך אתה מביא את זה לידי ביטוי בחיים שלך, נשמח לשמוע.
אז כמו שדיברנו קצת לפני, פעם ראשונה שמעתי את המילה סטואיקנים הייתה בערך בני 20 שנה שהגעתי לאקרופוליס החדשה, ושם בעצם נחשפתי לכל הנושא של פילוסופיה, כי לפני זה פילוסופיה הייתה בשבילי משהו אקדמי לחלוטין, משהו שהוא אולי מעניין, אבל מעניין מאוד אינטלקטואלית, לא משהו שהוא רלוונטי לחיים, לא משהו שהרגשתי משיכה אליו. ורק שהגעתי לאקרופוליס, פתאום הבנתי, וואלה, פילוסופיה זה משהו שונה לגמרי ממה שחשבתי. ולמדנו על סטואיקנים, על בודיזם, על קונפיוציוס, על פילוסופיה מכל מיני מקומות בעולם, ופתאום קלטתי, וואלה, פילוסופיה זה משהו שהוא סופר רלוונטי לחיים. וכן, אמרתי לך, כמו שאמרתי לך, הסטואיקנים מההתחלה מאוד משכו אותי, בגלל שיש משהו מאוד פרקטי, מאוד מעשי, מאוד ישיר בפילוסופיה הסטואית, משהו שהוא מאוד רלוונטי לזמנים שלנו, כי אנחנו בזמנים שאנשים מבולבלים, שאין להם תשובות, שמחפשים איזושהי תשובה, אנחנו כבר לא בזמן שהדת היא גורם דומיננטי. להרבה אנשים אני אומר, אני מתכוון שכן, יש מן הסתם אנשים שהדת היא גורם דומיננטי בחיים שלהם, אבל להרבה אנשים הדת לא נותנת תשובות. ואנשים מחפשים תשובות, ואני חושב שהסטואיקנים נותנים תשובות. הם נותנים תשובות מאוד מעשיות, מאוד ישירות, על איך לחיות החיים, על מה שאנחנו קוראים אתיקה. לא רק איך לחיות החיים, אבל איך לחיות החיים באופן אתי, באופן שאתה חי בצורה שהדרך שבה אתה חי מבטאת גם את הדרך שבה אתה מאמין, את הדרך שבה אתה חושב ומרגיש. וזה משך אותי ישר, כן? התחברתי לזה בצורה מאוד ישירה. וגם פילוסופיות אחרות משכו אותי. למשל בודהיזם, אני מאוד מחובר גם לבודהיזם. יש שם דברים מאוד יפים. בשנים האחרונות התחברתי יותר לקונפוציוס, שגם מדבר הרבה על, דווקא על הצד החברתי של החיים, שגם קיים בסטואיקנים, אבל הוא מסתכל על זה בצורה קצת אחרת. אז מבחינתי להיות פילוסוף אקלקטי, נחזור לשאלה המקורית שלך, להיות פילוסוף אקלקטי זה אומר לחפש את מה שטוב בכל הפילוסופיות של האנושות, כן? לחפש את הרעיונות הטובים. יש דברים פחות טובים, לא יודע, למשל, אם אתה קורא אריסטוטל, אז שם הוא מדבר על, נשים ועבדים ודברים כאלה שבצורה קצת פחות מתאימה לזמנים שלנו. אז בסדר, אז את זה לא לוקחים. אבל יש לו גם רעיונות יפים, שהוא מדבר על המעלה, שהוא מדבר על החיים האתיים. אז מבחינה הזאת אני רואה את הפילוסופיה האקלקטית כאיזה דרך לבחור את הרעיונות הטובים ביותר מבין פילוסופיות שונות ולאמץ אותם לחיים שלך, כי אין לזה שום משמעות. בפילוסופיה, לדעתי, אין שום משמעות אם זה רק נשאר משהו תיאורטי. זה נהיה משהו מאוד, אוקיי, יש אנשים שנהנים מזה אינטלקטואלית, אבל זה לא משנה את החיים שלך, זה לא הופך את החיים שלך ליותר טובים, ומהבחינה הזאת זה גם לא הופך את החברה שלך ליותר טובה, את העולם שלך ליותר טוב.
אז איזה מרכיבים היית אומר צריך שיהיה לפילוסופיה כדי שתהיה פילוסופית חיים, ולא רק הגותית? זאת אומרת, מה צריך להיות בה?
בפילוסופיה או בדרך שבה אתה חי בה?
בפילוסופיה. זאת אומרת, איך שאתה... ברגע שאתה מגדיר את עצמך, אני למשל פחות אקלקטי, למרות שאני גם נהנה לקחת מפילוסופיות אחרות, אבל אני מאוד ממוקד בפילוסופיה הסטואית, אבל יש לי, כמו שאתה אומר, לא רק הגותית, אלא באמת פרקטית מאוד, אז אני מניח שלא כל פילוסופיה יכולה להיות פילוסופיית חיים, לא כל פילוסופיה יכולה להיות פילוסופיה פרקטית, צריך להיות איזשהו מרכיב, איזשהו היבט מסוים של הפילוסופיה שיעשה אותה פילוסופיית חיים על פני פילוסופיה הגותית.
אני דווקא, מהמחקר שלי של פילוסופיות שונות, אני דווקא חושב שפילוסופים שהגיעו לסוג של, שקיבלו שם בתחום הפילוסופיה, הפילוסופים המקוריים בדרך כלל, יש להם איזשהו היבט של, שאפשר ליישם אותו. אבל פה העניין האקלקטי נכנס לפועל. כלומר, פה גם העניין של הבן אדם שבוחר. כלומר, אני חושב שאם אתה קורא ניטשה, אם אתה קורא בודהיזם, אם אתה קורא אפילו פילוסופים יותר מודרניים, אתה יכול למצוא דברים שאפשר לחיות אותם. כי הפילוסופים האלה בדרך כלל הם אנשים, הפילוסופים עצמם שכתבו את זה, הם בדרך כלל אנשים שחיו את זה. אחר כך, אלה שחקרו ופיתחו תיאוריות וזה, הם בדרך כלל אנשים שפחות חיים את זה, כן? אבל פה נכנס הנושא של הבחירה, כלומר, אתה יכול לבחור פילוסופיות שיש בהן יותר, אני אגיד, נגיעה בחיים, ואתה מנסה גם דברים, כלומר, פילוסופיה זה הרבה פעמים גם סוג של התנסות, זה מעבדה, להפוך את החיים שלך למעבדה, כלומר, אתה בודק רעיונות שונים, אוקיי, זה, אני בדק את זה, אני מהרהר על זה, אני מנסה לחיות את זה, ואני מבין, אוקיי, זה... אוקיי, זה מעניין, אבל זה לא לגמרי ישים, זה לא לגמרי מעשי, זה לא מבוסס על משהו אמיתי. ויש פילוסופיות שיש הרבה יותר מהדבר הזה בהם, כלומר, הרבה יותר מהקשר לחיים, לטבע. סטואיסיזם זה אחד מהם, אחת מהם. יש, כמו שציינתי, בודהיזם, יש הרבה, אבל אתה חייב לנסות. אם אתה לא מנסה, אתה לא יודע. כן.
אני הבנתי את זה, גם יש גם ספר לפייר אדו שכתב את האינה סידל, יש לו ספר שנקרא גם Philosophy as a Way of Life. נורא טכני, מאוד קשה לקרוא אותם למי שפחות מחובר לפילוסופיה. אני הבנתי שקודם כל למשל יש היבט הגותי, יש היבט של תפיסת עולם, חייבת לוקחת שתפיסת עולם סדורה, מובנית, כיוון שאדם כמו שאפיקטטוס אומר לא יכול לחיות בסתירות. הדעת בורחת מהסתירה וצריכה ליישב אותה איכשהו. אז צריך שיש איזושהי משנה סדורה מסוימת, הגות מסוימת שעוברת לך בראש, וצריך להיות איזשהו היבט אתיקה של הרגל, של פרקטיקה, שאתה מיישם שמבוסס על ההגות הזאת. דתות הרבה פעמים, כמו שאתה אמרת, נכנסות לנישה הזאת, למקום הזה, והן נורא נוחות לבני אדם, לבוא ולקבל משהו מובנה, משהו נורא מסודר, משהו מונחה לך ומוגדר לך, ולכן זה הרבה יותר פופולרי. הפילוסופיה, אתה צריך באמת לעשות את האקט הזה, כמו שאתה אמרת, של הבחירה, של לחפש, אבל אז גם אתה צריך, כדי שזה יהיה פילוסופיית חיים, שזה יהיה אומנות, אפרופו בשיחה המקדימה דיברנו על ג'ון סלרס, אז יש לו ספר שהוא ממש מגדיר איך זה, איך הסטואים דיברו על זה כאומנות החיים, כי מה זה אומנות, והוא ממש, יש לו פרק שלם שהוא מדבר, האם זה כמו היבט של רפואה, שאתה עובד על עצמך, שזה כישורים, כמו כישורים שיש לרופא, שהוא לומד אותם תיאורטית ועושה אותם מיומנות פעילה, ומרקוס אורליוס למשל, בספר שלו משווה את זה לאיגרוף יותר מאשר לאיזשהו גלדיאטור, מישהו שלוקח חרב או סייף, כי המתאבק תמיד הכלים עליו, הוא תמיד מוכן, או לצורך העניין הגלדיאטור או הסייף צריך ללכת לקחת את החרב, הוא צריך ללכת לקחת את כלי נשק שלו. באמנות החיים אתה חי אותה, ולכן היא סוג של, וגם הוא דרך אגב משווה את זה, גם מרקוס אורליוס משווה את זה לרפואה, שהוא אומר כמו איזמלי הרופאים שתמיד איתם, אז ככה אתה תהיה מוכן לגבי כל מה שאתה תפגוש אותו בעתיד. אז להבנתי, ולכן גם מה שאני מנסה גם בקורסים להעביר, לתרגל איזושהי פרקטיקה שמבוססת על תפיסת עולם סדורה,
כן.
ואני חושב שדווקא לך יותר קשה, נראה לי, תקן אותי אם אני טועה, כי בתור מישהו אקלקטי, היית צריך באמת, כמו שאתה אומר, 20 שנה, ללכת ולאסוף את אלה שאתה יכול להתיישב בלי סתירות, ולתרגם אותם לאיזשהו...
כן, אבל היה לי משהו גם הרבה יותר קל, שזה העובדה שאני בתוך בית ספר. כלומר, אני לומד בבית ספר לפילוסופיה כבר 20 ומשהו שנה, שזה באקרופוליס החדשה, ושם יש לי מורים, יש לי אחים לדרך, פילוסופים אחרים שנותנים לי שיקוף, שעוזרים לי, שהם עוברים דרך הדרך בעצמם ומתרגלים, ואנחנו עובדים ביחד. יש לי סטודנטים גם, שאני רואה איך זה עובד איתם, תלמידים, כן? מהבחינה הזאת, אני חושב שזה לא סתם שרוב בתי הספר לפילוסופיה בהיסטוריה, פילוסופיה הקלאסית, היו בתי ספר לפילוסופיה, ולא אינדיבידואלים פילוסופים. זה נכון שעם הסטואיקנים בשלב המאוחר יותר, שזה באמת בדרך כלל השלב היותר מפורסם, עם אפיקטטוס ומרקוס אורליוס, זה נכון ששם בית ספר הסטואי פחות פורמלי ופחות מאורגן, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, אבל בתקופה הראשונית שלו, בסטואיסיזם המוקדם, זה היה לגמרי בית ספר מוסדר, עם מנהל בית ספר, עם תלמידים, ואני חושב שהעבודה בקהילה, שזה אחד הדברים שאני חושב שהולך קצת לאיבוד היום בסטואיסיזם המודרני, למרות שהם כן מנסים לעשות את זה, ואני יודע ממך שאתה נסעת לכנס, בסטואיסיזם המודרני, בגלל שהוא מנסה להתאים את עצמו לעולם המודרני והאינדיבידואליסטי מאוד שלנו, קצת הולך לאיבוד ההיבט הקהילתי שהיה מאוד נוכח בסטואיסיזם הראשוני, ואפילו הסטואים המאוחרים, אנחנו יודעים מהכתבים של מרקוס אורליוס, ואנחנו יודעים שאפיקטטוס למד עם אסונוס רופוס, אנחנו יודעים שהם עבדו עם הקונספט הזה של מורה תלמיד, הם עבדו עם הקונספט של שרשרת של מורים תלמידים, של העברה, אז זה לא היה לגמרי אי בודד שמנסה להבין, אוקיי, מה קורה פה. יש פה איזושהי המשכיות, יש פה קשר עם פילוסופים אחרים, עם אנשים שעובדים איתך. אז במובן הזה אני לגמרי לא מרגיש שזה היה לי יותר קשה, אם אני חוזר למה שציינת בהתחלה. להפך, אני מרגיש בר מזל שהיו לי אנשים שהנחו אותי, ואתה יודע, אני כל יום מודה לאל, זה כמו אפיקטטוס אומר, מודה לאל, whatever that is, שקיבלתי את הזכות הזאת בחיים האלה להיות חלק מבית ספר לפילוסופיה בסגנון הקלאסי, כי זה לא דבר כזה, אתה יודע, אין הרבה דברים כאלה היום בעולם, לצערנו, כן?
כן, אחת הסיבות שאני מנסה לעשות מפגשי שיח אצלי בהוד השרון, מהסיבה שאתה מתאר כרגע, כי, ואם נחזור אחורה, ממש לראשית הפילוסופיה הסטואית, זאת הסיבה שקוראים לה סטואה, כי היא דוברה בשדרת העמודים, שזנון אמר
נכון.
לעשות אותה מאוד מונגשת, לעומת הגן הסגור של אפיקורוס, או, כן, או האקדמיה של אפלטון, שבשער מי שלא יודע מתמטיקה שלא
מתמטיקה,
ייכנס. לא בטוח שהם מכניסים אותי. וכשאתה מלמד, אתה מלמד איך זה עובד, איך עובד הקורסים, הלימודים, הם בעיקר תיאורטיים, או שיש גם איזשהו תרגולים רוחניים מסוימים, או פרקטיקות מסוימות שאתה מלמד?
גם וגם. זה בקבוצות, אז אנחנו, יש לנו קורס מבוא שבדרך כלל הוא קורס, הוא בעצם במהותו הוא קורס שנלמד באותו צורה בכל העולם, יש לנו כבר מאות סניפים בכל העולם. ובקורס הזה אנחנו בדרך כלל עוברים דרך תרבויות שונות, כמו שציינתי מקודם, ובדרך כלל הוא משלב לימוד תיאורטי של הרעיונות המרכזיים של נגיד התרבות המסוימת הזאת, או היבט מסוים של התרבות הזאת, בשילוב עם איזשהו תרגיל של ערעור, בשילוב עם איזה תרגיל מעשי שבקבוצה. אם הבן אדם רציני לגבי הפילוסופיה, אם זה משהו שבאמת כאילו חשוב לו בחיים, הרבה אנשים לוקחים את הקורס וממשיכים את דרכם, לוקחים את הכלים שהם מקבלים בקורס הזה וממשיכים בדרכם. ויש אנשים שהם יותר ממש מתחברים לפילוסופיה, כמוני, כמו אנשים אחרים, שממשיכים לתוכנית לימודים יותר מוסדרת. ושם יש יותר שילוב גם הדרגתי של עוד תרגילים ועוד היבט מעשי. יש הרבה חופש אינדיבידואלי, כי בסופו של דבר הדרך הפילוסופית היא לא דרך שאף אחד יכול לעשות בשבילך. כן, ואני לא זוכר מאיזה סרט זה שמישהו אומר, אני יכול לפתוח את הדלת, אני חושב שזה מהמטריקס מייבי אולי, שאני יכול לפתוח את הדלת, אני יכול להראות לך את הדרך, אבל אתה צריך ללכת בדרך הזאת בעצמך. וזאת הדרך הפילוסופית, אף אחד לא יכול, אף אחד, האחריות היא בסופו של דבר על הפילוסוף עצמו, אף אחד לא יכול ללכת את הדרך בשבילך. אבל יש עזרה, יש עבודה משותפת, ההיבט החברתי כל כך חשוב בגלל שהרבה פעמים, וזה מה שקורה למשל עם אנשים שמתרגלים מדיטציה, אתה יכול לקרות הרבה פעמים שאתה כל כך מתכנס בעצמך, שאתה לא רואה דברים מסוימים, שאתה רק יכול לראות כשמישהו אחר נותן לך מראה, מכוונת או לא מכוונת, לפעמים אפילו בצורה שמישהו מגיב לך. אתן לך דוגמה. כשאני הגעתי לפה לשיקגו, המשכתי ללמד פילוסופיה, כמו שעשיתי בישראל. אבל מה שאני לא ידעתי, שהסגנון תקשורת בארצות הברית, במיוחד במידווסט, באזור שאני חי בו, הוא מאוד שונה מהסגנון תקשורת בישראל, כן? בישראל אנשים הרבה יותר ישירים. אצלנו יש ערך שנקרא תכלס. כן, אם מישהו מתחיל להתפלסף לך לדבר מסביב, זה, אתה לא אוהב את זה, אתה חושב שהוא מסתיר משהו, אתה חושב שהוא מנסה, הוא לא מדבר בו, אתה יודע, הוא לא מדבר תכלס, מה אתה רוצה להגיד? במידווסט זה לא ככה, במידווסט התקשורת היא הרבה יותר עגולה, כלומר, אם נגיד אתה לא מסכים עם משהו, אתה לא תגיד לא. זה מילה שאתה לא תגיד באופן ישיר, תגיד, you know what, maybe we should consider, אתה יודע, משהו הרבה יותר עגול. וכשהגעתי לפה ולימדתי פילוסופיה, בשנה, שנתיים הראשונות, אנשים גיבו לזה בצורה מאוד קשה, כלומר, הייתה אפילו מישהי שאמרה לי שאני גס רוח, ואני בחיים שלי לא קיבלתי פידבקים כאלה, ואף אחד בחיים שלי, אז לא הבנתי מה קורה פה. ולאט לאט התחלתי להבין שאני צריך לשנות את הסגנון שלי, לא את המהות של מה שאני אומר, כי מה שאני אומר נשאר אותו דבר. הפילוסופיה, אני לא משנה את הפילוסופיה. אבל אני לא יכול להציג אותה באותו סגנון שהצגתי אותה בישראל, כי פה אני נדרש להיות יותר עדין, יותר עגול. בדרך כלל לא ניגש לדברים כל כך בישירות, אלא אם אני רוצה לתת פידבק נגיד, אז יהיה כזה לדבר באופן כללי על הדברים. צריך ללמוד איך לתקשר בצורה שהיא, אתה יודע, ברומא יהיה כרומאי, אז בשיקגו יהיה כשיקגויאן, כן? אבל זה משהו שלא הייתי יכול ללמוד רק בבית עם עצמי, מלקרוא ספרים, לא הייתי יכול לחוות את החוויה הזאת עד שלא הייתי עובד עם אנשים. ולכן הקהילה, ההיבט הקהילתי-חברתי לדעתי הוא מה שאולי בעולם הקלאסי קוראים ההיבט הפוליטי, שאנחנו לפעמים מקשרים, אתה יודע, לטראמפ ולביבי ולכל אלה, זה לא, ההיבט הפוליטי זה לגמרי ההיבט של העבודה שלנו עם אנשים. העבודה שלנו להגיע להרמוניה עם אנשים. אני חושב שחצי, אם לא יותר מכל מה שמרקוס אורליוס אומר במדיטציות, זה מתייחס להיבט הפוליטי הזה, נכון? הוא לא רק מדבר על עצמו, הוא מדבר כל הזמן איך לעבוד עם אנשים קשים, איך לעבוד עם העבודה שלו, שלא לא, לא, לא תמיד הוא כל כך מתלהב ללכת לעבודה, וזה מצחיק, אתה חושב, בן אדם קיסר של רומא, כאילו זה הטופ CEO שהיום אפשר לחשוב, ועדיין הוא קם בבוקר ולפעמים לא בא ללכת לעבודה.
כן.
כן?
לגמרי. מה הביא אותך לכתוב מאמר על מוסוניוס רופוס? מה שהכיר
שיקולים מאוד
בינינו?
פרקטיים, שיקולים מאוד פרקטיים. קודם כל ראיתי שאין. כן, סנקה יש, מרקוס אורליוס יש, כל הפילוסופים היותר מוכרים יש. ורציתי, אני מאוד אוהב את האנציקלופדיה, זה ancient history encyclopedia, ורציתי כאילו לקחת חלק. ובעצם אמרתי, אוקיי, אף אחד לא כתב על זה, אז זה נושא טוב לכתוב עליו. וגם מאוד הייתי, בדיוק כתבתי את הספר שלי באותו זמן, והייתי מאוד בתוך מוסוניוס רופוס באותו הזמן. יש ספר מאוד יפה על מוסוניוס רופוס. אני כרגע לא זוכר את שמו, אבל אני יכול להגיד לך אותו, לשלוח לך את זה אחר כך, אבל הייתי בתוך כאילו קריאה של ההרצאות שלו, ומאוד התלהבתי ממנו, והתפלאתי שהרבה אנשים לא מכירים אותו. הוא לא שם מוכר. זה גם בגלל שלא הרבה דברים נשארו, אבל יש לו הרבה דברים יפים, כן? הוא גם
כן.
היה המורה של אפיקטטוס, שזה, בזמנו הוא היה נחשב הרבה יותר מסנקה, נגיד.
כן.
כן, אז זה מה סוג של משך אותי ל...
אז אם כבר דיברת על זה, אז תספר לנו על הספר שלך.
הספר שלי זה ספר שכתבתי לפני כמה שנים, מן הסתם על הסטואים. נקרא Above All Be Good, שזה עיקרון שאני מקשר למרקוס אורליוס, אני לא זוכר איפה בדיוק קראתי אותו, אבל זה
אחלה שם,
משהו
דרך אגב.
שנשאר לי.
אחלה
מה?
כותרת. אחלה כותרת.
תודה. והרעיון הוא פשוט היה לספר את הסיפור של הסטואיקנים, החלק הראשון של הספר מוקדש לסיפור חיים שלהם, לכל מיני סטואיקנים מוכרים ופחות מוכרים. למשל הסטואיקנים המוקדמים, שלא הרבה אנשים מכירים אותם, יש לאחד מהם תפילה מאוד יפה לזאוס.
ליאנטס.
לקליאנטיס, כן, נכון. וזה אחת הסיבות שרציתי לכתוב את הספר, כי ראיתי שהרבה אנשים לא מכירים את הסטואיקנים המוקדמים, את האמצעים, ויש שם הרבה דברים יפים. אז בחלק הראשון כתבתי על זה, ובחלק השני, הרהורים שלי על הרעיונות הסטואיקנים, וסוג של פיתוח של כמה מהרעיונות האלה. כמו שאמרתי לך, אני לא חושב שזה ספר שמביא איזו חדשנות אולטימטיבית, ושיגלה למישהו את אמריקה, או את רומא, אבל אני חושב שזה ספר נחמד, אז
אם הוא
אם
באמת
מישהו
יעשה
רוצה...
מישהו ליותר טוב, אז כבר הרווחת, זה לא משנה שלא
נכון,
חידשת.
נכון, זה המטרה בדיוק.
כן,
כן.
טוב, אז אני אז שמח שגם הכרנו בעקבות המאמר שלך, עכשיו אני גם אזמין את הספר, אני
תודה,
אקרא
נשמח.
אותו גם כן. ומשהו שאתה יכול להגיד שבסטואים עשו לך איזשהו שינוי בתפיסת עולם שלך, או לא. יותר נכון בחיים שלך, איזשהו היבט שאתה יודע להגיד שזה, יכול להצביע ולהגיד, זה בעקבות משהו שפתח, שיניתי?
כן. זה כל כך חלק מהחיים שלי היום, זה כל כך מוטמע בי היום, שאני אפילו לא יכול להצביע ולהגיד, אוקיי, זה... כי זה כמו... זה לשאול, אוויר זה משהו ששינה לך את החיים? מים שינו לך את החיים? זה משהו שכל כך... הפילוסופיה, הסטואיקנים, זה כל כך מלווה אותי בכל דבר שאני עושה. כאילו, ברור שלפעמים אני... לפעמים אני עושה טעויות ולפעמים אני לא בהכרה ואני לא תמיד מצליח להביא את הכלים הפילוסופיים באותו הרגע. והלוואי שהייתי יכול לעשות זה כל הזמן, כל הרגע. אבל זה בהחלט שמה כל הזמן. עם יותר אחוזי הצלחה, עם פחות אחוזי הצלחה, עם יותר מודעות, פחות מודעות. ואני אוסיף שאני גם אגיד שלמרות מה שנאמר עכשיו, זה שאין לי ספק גם שיש התקדמות, כי זאת דרך, וזה תרגול, וזה כמו כל תרגול אחר. אתה השווית את זה מקודם, או מרגוס השווה את זה לאגרוף, וציינת עוד איזה תחום, ובשבילי זה כמו מוזיקה, זה החיבור שלי. זה כמו מוזיקה בכל מיני דרכים, כי זה משהו שאני אוהב, ויש בזה אהבה, זה משהו יפה, ואני חושב שאם אתה מתרגל פילוסופיה, ואם אתה מתרגל מוזיקה, זה עושה אותך לבן אדם יותר יפה, והופך את החיים שלך ליותר יפים. וגם כמו מוזיקה, אתה יכול ללכת לאקדמיה אם אתה רוצה ללמוד מוזיקה, אבל זה לא הכרחי. אתה יכול ללכת גם למורה שהוא מוזיקאי, שחי את המוזיקה, וזה מבחינתי הרבה יותר יעיל מללמוד על התיאוריה של המוזיקה. כן.
שאלה מעניינת למוזיקה, אהבתי.
כן. אני גם אוהב מוזיקה, אז בגלל זה אני עושה את החיבור הזה. אני חושב שכל אחד יעשה את החיבור לדברים שהוא אוהב, וזה משהו שחלק גדול מהחיים שלי, אז זה החיבור שאני עושה.
כן, אני מנסה בפודקאסט מעט לעת להביא קצת גם כן טקסטים ישירים ולחבר את זה לפילוסופיה. וכשאתה מלמד, אתה רואה את השינוי, ואני מניח גם אצל התלמידים וחוזרים, וכמו שאתה אומר, זה מפגשי
בוודאי.
שיח.
כן, אני רואה, וזה תלוי בבן אדם, כי זה, ככל שהבן אדם, again, בדיוק כמו מוזיקה, הבן אדם, אם אתה, וכל דבר אחר בעצם, ככל שאתה רציני יותר, ככל שאתה מתאמן יותר, ככל שאתה משקיע יותר, זה יהיה יותר תוצאות, אין פה איזה קסם, זה פרקטיס, זה תרגול, וזה ייתן לך את מה שאתה נותן.
כן. לגמרי, אז זה... שזה אני גם בחרתי את השם לפודקאסט, אומנות החיים, כי האומנות
כן.
במובן שאתה צריך לרכוש לעצמך סוג של מקצוע, שתהיה בו אומן, וזה החיים שלך, אז אני חושב שצריך להיות הדבר הראשון שאתה צריך להיות בו אומן.
לגמרי, לגמרי.
כן.
כן.
שזה כמובן גם כן לקוח מאפיקטטוס, המונח הזה.
כן. פילוסופית שאני מאוד אוהב, הייתה הנשיאה השנייה של אקרופוליס, דליה סטיינברג גוזמן. היא מאוד מאוד דיברה וחיה את הפילוסופיה כאומנות החיים. היא נפטרה שנה שעברה, האמת. היא הייתה גם מוזיקאית, והרבה מהכתבים שלה היו על הפילוסופיה כאומנות, והיא באמת, היא הייתה אמנית, היא כתבה כמו משוררת, ויצא לי גם לפגוש אותה כמה פעמים, ומה זה היה ברור שהיא חיה את זה בצורה כזאת, ואני חושב שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, אם אתה חי את זה כאומנות החיים, אז החיים שלך הופכים להיות סוג של יצירת אומנות. באופן אידיאלי אני מקווה, יצירת אומנות לא מודרנית, אלא יצירת אומנות קלאסית, וככל שאתה עובד על זה יותר, משייף את הפינות, מדייק את התווים, את הצלילים, עובד בצורה יותר מדויקת על הביטוי, הצורה שאתה מבטא את האומנות, אז החיים שלך נהיים יותר קרובים לאידאל הזה, ליצירת מופת הזאת שיש לך בדמיון, קצת כמו, אני לא זוכר אם זה מיכלאנג'לו או דווינצ'י, שהם אמרו שהם רואים את היצירה בתוך הסלע כבר. אני חושב שזה מיכלאנג'לו.
מיכלאנג'לו.
כן, שהוא יכול לראות בלוק של סלע, ואז הוא רואה את התוצאה כבר בתוך הבלוק, כן? אנחנו גם קצת
כן.
כאלה, כאילו יש משהו בתוכנו, איזו אינטואיציה כזאת שרואה את הפוטנציאל שלנו, למה שאנחנו יכולים להפוך. אז לא יש הרבה עבודה, כי האישיות שלנו היא אפילו יותר קשה מהסלע הזה, כן? ובהתחלה זה להוריד את החלקים היותר, את הגושים היותר גסים, שזה אפילו קצת עבודה יותר קלה, כי זה מאוד ברור, זה מאוד בולט. אבל אז כשאתה מגיע לליטושים הקטנים, זה איפה שזה מתחיל להיות הרבה יותר קשה, כי זה דברים מאוד עדינים. זה דיוקים קטנים, זה עבודה על הדבר הקטן הזה, על הדבר הקטן הזה, על איך אתה מגיב בסיטואציה הזאת, על איך אתה מגיב בסיטואציה הזאת, ואז זה נהיה הרבה יותר קשה, אבל גם מאתגר בצורה טובה, בצורה מספקת, בצורה ממלאת, כן.
כן, מה שאני אוהב בסיפור הזה, על מיכאל אנג'לו, הרי מספרים שהגיע איזשהו תייר ושאל אותו איך הצלחת לייצר יצירת מופת כמו הפסל דוד מגוש שיש סתמי, ומיכאל אנג'לו אומר לו, דוד תמיד היה שם, אני רק הוצאתי את מה שלא היה דוד. ומה שיפה בסיפור הזה בעיניי, קודם כל הוא מאוד סוקרטי דרך אגב, אבל תכף נסביר גם למה, אבל מה שאני מאוד אוהב בסיפור הזה, שנקודת ההנחה פה זה שהאושר הפנימי מצוי באדם כבר מבפנים, ואתה צריך להסיר את כל הדברים שהם לא האושר שלך,
לגמרי.
שמפריעים לרווחה הנפשית שלך. וזה מאוד סוקרטי, כי גם סוקרטס הרי אבא שלו היה סטט ופסל, אמא שלו מיילדת,
נכון.
אז הרעיון הוא לילד מתוכך ולהסיר את הדברים המיותרים ולילד מתוכך את האמת ואת הדברים ככה אתה תישאר באמת עם הטוב, עם
לגמרי,
האושר.
כן.
אז זה מה שאני בסיפור הזה על מיכאל אנג'לו, שבטח
גם
לא סיפור.
פלוטינוס, אם אתה
כן.
מכיר את פלוטינוס, אמר משהו
כן,
דומה,
כן.
שהבן אדם הוא יהלום שנפל לתוך הבוץ, ורק צריך להסיר את השכבות.
כן.
זו גישה מעניינת.
כן, גם לסנקה גם יש איזו אמירה עם יהלום מאוד דומה. וגם למרקוס אורליוס יש אמירה, שאם אתה תגיד איזה שהם מילים שליליות על האיזמרגד, אז זה לא ישנה את התכונות יופי הפנימיות שמצויות בו. זה לא משנה מה אתה תגיד לו, הוא יישאר יפה. הרעיון הזה שזה מצוי באדם, זה רעיון יפה בעיניי, וכמובן המציאות שאנחנו חיים אותה היא כל כך הרבה תכנים ואירועים וחוויות וסיפורים מעמיסים עלינו, ואני חושב שהפילוסופיית חיים, מה שהיא נותנת זה שברגע שהיא מאפשרת לך, ברגע שאתה הולך לאורה, אתה יכול לסנן את הדברים האלה שגורמים לך לעול, אתה יכול להוציא אותם מתוכך עם האימון, כמו שאתה אמרת, עם דיוק ועם התווים ועם הלחן להלחין את החיים של עצמך, אז יש באמת, זה מאפשר לך גם כל חוויה חדשה לבוא ו... לראות אותה אחרת, עם פילטר אחר לגמרי, וגם מה שכבר חווית ואתה בנה אותך לתקן אותו בהתאם. וזה בעיניי אחד הדברים יפים בפילוסופיית חיים, זאת אומרת, מה שיש לך,
נכון.
משהו שהוא מוסדר, מאפשר לך באמת להוציא את העושר יותר בקלות. עכשיו זה כמובן, כמו שאמרת, זה עבודה קשה, זה תהליך, זה לא, זה שהשתמשתי במילה יותר בקלות, זה מטעה, אבל זה יותר בקלות מבחינת זאת שיש לך גיידליינס.
נכון.
ולמרות שאנשים, בעיקר היום בייעוץ הפילוסופי בעולם, לא חסידים של דוגמטיות, בעיקר האקזיסטנציאליסטים למיניהם, הם לא חסידים של דוגמטיות, אבל יש ערך לדוגמטיות.
נכון.
הערך בדוגמטיות הוא בזה שנותן לך משנה סדורה וברורה, ונותן לך לשים משקפיים מסוימים, שכבר סיננו אותם, שכבר מישהו כבר בחן, שמישהו כבר עבד על זה, וגם סנקה אומר באיזשהו מקום למרות שהוא הגדיר את עצמו סטואי והוא הוגדר סטואי, אבל זו אמירה מאוד אקלקטית שלו, שהוא
כן.
אומר, אלה שקדמו לנו הם מורים שלנו, הם לא אדונים שלנו, הם לא מחייבים אותנו. וגם במכתבים של לוקיליוס, הבן אדם שהוא מצטט הכי הרבה זה אפיקורוס, מהאסכולה המתחרה בכלל. זאת אומרת אמנם יש דוגמה, אמנם יש גיידליינס, יש קווים מנחים שעוזרים לך לסנן את כל מה שהוא מפריע לאושר שלך, וגם מאפשר לך איזשהם משקפיים, אבל אתה תמיד יכול לבחון עוד דברים, אתה תמיד יכול ללמוד גם מאחרים. הוא מגדיר את זה שהוא מצטט את אפיקורוס, שזה הוא כמו מרגל, לא כמו עריק. זאת אומרת, הוא לוקח מה שהוא יכול לקח משם, הוא לא עובר צד.
זה יפה.
כן.
כן, אני חושב שאתה נוגע בכמה נקודות חשובות. אני חושב שהדוגמה, במובן הזה, זה חשוב. מה שיכול לעזור להקל את זה, זה שהדוגמה היא בעקרונות, אבל לא במעשה. כלומר, העקרונות דוגמטיים, כלומר, יש עקרונות שקשורים לטבע, לחיים, זה דברים שהם, זה, החיים לא הולכים, הטבע לא השתנה ב-2000 שנה האחרונות, הוא לא השתנה גם ב-2000 שנה העתידיות, ואם אנחנו מנסים לחיות בהרמוניה עם הטבע, כמו שהרבה מהפילוסופים דיברו, אמרו, אז העקרונות נשארים, העקרונות נשארים, אבל הדרך שבה אתה חי אותם זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד גמיש, זה מאוד חי, כן? זה קצת כמו הטבע במובן הזה, העקרונות של הטבע הם אותו דבר, אבל הדרך שבה העקרונות האלה מתבטאים בטבע, הם יכולים להתבטא במיליוני צורות שונות, כן? אתה מסתכל החוצה ואתה רואה כל כך הרבה דרכים שהטבע מתבטא בהן, על בסיס אותם עקרונות דוגמטיים, ואני חושב שזה הדבר היפה. אם אתה מבין שהדוגמה היא בעקרונות, אבל החיים שלך הם לגמרי מיוחדים, ייחודיים.
לגמרי.
כן? וגם נגעת ברעיון חשוב שהעולם שלנו עכשיו הוא מאוד מפנה אותנו כלפי חוץ. תמיד הוא היה ככה, אבל היום יותר, אני חושב יותר מתמיד. ואני חי בארצות הברית, אז אני חווה את זה פה אפילו הרבה יותר ממה שחווים את זה בישראל. יש כל הזמן, כל הזמן יש משיכה של ה, לא רואים את הידיים שלי עושה את הדבר, אבל משיכה של ההכרה החוצה, של ההכרה החוצה לתוך השטחי, לתוך החיצוני, ואומרים לך, האושר נמצא שם, זה המשמעות של החיים, תשיג את זה, תשיג את זה, תקנה את זה, תקנה את זה. אני יודע שזה קיים בישראל, אבל מי שלא חי פה בארצות הברית לא יודע עד כמה זה, עד כמה זה החיים פה. כן, והפילוסופיה אומרת לך, עצור. עצור ותתחיל להסתכל מה קורה בפנים. ואני חושב שזה מאוד 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 משמעותי, בגלל שאני חושב שזה סנקה אמר, שאם אתה לא יודע לאיפה איפה אתה רוצה לנסוע לשוט, אז זה לא משנה איפה, אתה יודע, לאיפה הרוח נושבת.
כן.
ואם אנחנו לא מכירים את עצמנו, אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים מהחיים, אז זה לא משנה מה נעשה בחיים, אנחנו לא נהיה שמחים, כי אנחנו, אוקיי, אז מצאתי את העבודה המופלאה הזאת, וכולם אומרים שזה אחלה עבודה, ושיש לי את הסטטוס הזה וזה, אבל האם אני באמת רוצה את זה, האם אני לא רוצה את זה, האם זה באמת מה שמעניין אותי בחיים? אני חייב להיכנס פנימה, אני חייב להסתכל מה קורה אצלי בעולם הפנימי. אז הפילוסופיה נותנת לנו את המפתח הזה לחיים הפנימיים, ואני חושב שזה מהותי. זה דורש מאמץ, כמו שאמרת, זה דורש מאמץ גדול לעצור את המרוץ הזה ולהתחיל ברצינות להסתכל פנימה ולהתחיל אפילו להעז להתחיל לשנות את מה שקורה בפנים. אבל זה הכרחי לחיים מאושרים. The unexamined life is not worth living, כמו שסוקרטס אמר.
כן.
כן.
לגמרי, לגמרי. צריך כל הזמן לעשות את הבחינה הזאת, כמו שאמרת. אנחנו נסיים פה, הפודקאסט שלנו יחסית, משתדל שהוא יהיה קצר, שלא יהיה,
זה בסדר גמור, כן. אני
שלא
יודע,
יהיה זה,
אפשר
אבל
לדבר על
אני,
זה שעות לגבי שעות, זה נושא כל כך מעניין.
כן, לגמרי, אבל אני גם שומר לעצמי את הזכות ברשותך לפנות אליך שוב בעתיד.
בשמחה.
וגם אם אתה בארץ מבקר, אז אתה מוזמן גם פיזית. אני
תודה
מבין
רבה,
שאתה
תודה רבה
נוסע
שהזמנת
לברזיל.
אותי. מה, סליחה?
אני מבין שאתה נוסע לכנס בברזיל.
כן, יש לנו כנס בינלאומי בברזיל, פעם בשנה אנחנו נפגשים במדינה כלשהי בעולם, השנה בברזיל, לפגוש פילוסופים אחרים, מחפשי חוכמה, אז אני מאוד looking forward, מאוד מצפה לזה. כן, זה יהיה נחמד. אני רציתי גם להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי. אני שמחתי לשמוע שיש פודקאסט כזה בישראל שנקרא אומנות החיים, שיש תנועה סטואית בישראל. זה מאוד משמח אותי. אני חושב שככל שיש יותר אנשים שעוסקים בפילוסופיה בצורה אמיתית וחיה, העולם יהיה טוב יותר, אין לי ספק
מסכים
בזה.
איתך, מסכים איתך. אומרים שזה, אם מסכים יותר מדי זה משעמם, אבל אני לא חושב. נראה לי סתם כזה טוב שאנחנו מסכימים. מעולה. אז תודה לך, גלעד, ואנחנו נשתמע.
נשתמע בהמשך, תודה רבה.
תודה.